קריטות דף י' מתחילים בעזרת השם, דף י' עמוד ב' במשנה למטה. אחד מהמקרים הנדירים שאדם מביא קורבן למרות שהחטא היה בכוונה במזיד, זה אחד שבא על שפחה חרופה. תכף נראה מה זה שפחה חרופה. הרעיון הוא זה שפחה כנענית שקנויה לישראל, שמיועדת לעבד. אדם שבא על שפחה כנענית, בין אם זה היה בשוגג, בין אם זה היה במזיד בכוונה, הוא יהיה חייב קורבן אשם שפחה חרופה. אומרת המשנה, דבר ממש פלא, ישנם שבעה הבדלים בין אדם שבא על שפחה חרופה לבין אדם שבא על שאר איסורי הערווה. מה בין שפחה חרופה לבין כל העריות? שלא שבתה להן השפחה חרופה לא בעונש ולא בקורבן. יש בה שבעה דברים שהיא שונה משאר העריות. דבר ראשון, שכל העריות, אדם שבא על אחת מהעריות בשוגג, חייב קורבן חטאת, הוא מתכפר בקורבן חטאת. ואדם שבא על שפחה חרופה בין בשוגג ובין במזיד, הוא מביא בקורבן אשם, לא קורבן חטאת. כל העריות הוא מתכפר בנקבה. כי הרי קורבן חטאת מגיע או מקסבה או מסעירה. אז שניהם נקבה. אבל אדם שבא על שפחה חרופה, הקורבן שלו הוא אשם, אז זה בא בזכר, כי האשם בא בעיל זכר. בעצם זה אותו הבדל כמו ההבדל הקודם, שכל העריות זה בחטאת ולכן זה נקבה. לעומת זאת, שפחה חרופה שזה באשם, אז זה בא הקורבן בבהמה זכר. הבדל שני, כל העריות, אחד האיש ואחד האישה, שווים במלכות. אם זה היה במזיד, בין האיש, בין האישה, מקבלים מלכות. מתי מקבלים מלכות בשאר העריות? אף פעם לא שמענו, אנחנו יודעים, יש חיובי מיטה. אז האמת היא שבמסכת מכות, דף י' ג' עמוד ב', הגמרא מביאה שמה שלוש דעות, באיזה מקרה חייבים מלכות באיסורי ביאה. יש דעתו של רבי ישמעאל, הוא אומר שכל איסורי העריות מקבלים גם מלכות, כנראה חוץ מהחיובי מיטה שהתורה קובעת. דעתו של רבי עקיבא, רק על העריות שלא חייבים עליהם מיטה בידי אדם, על ידי בית דין, סקילה, שריפה, הריג, חנק, אלא מיטה בידי שמיים או קרת, אז מה בינתיים בעולם הזה? מלכות. דעה שלישית, רבי יצחק, לפי דעתו, לא חייבים בכלל על איסורי העריות. כנראה כאן אנחנו הולכים לפי הדעות שסוברות שיש כן ענייני מלכות בשאר העריות, אז על זה אנחנו מביאים את ההבדל בין שפחה חרופה לבין שאר העריות, שבשאר העריות גם האיש וגם האישה מקבלים מלכות אם זה היה מזיד, וגם בקורבן, שאם זה היה שוגג מביאים קורבן חטאת. ובשפחה חרופה, שם זה שונה, לא ישבה לא האיש לאישה במכות, כי רק האישה, אם היה מזיד, מקבלת מלכות, כי הרי האיש חייב אשם, ולא ישבה את אישה לאיש בקורבן, כי רק האיש מביא קורבן אשם ולא האישה. הבדל שלישי, כל העריות, הפסוק החמיר, שעשה בהן את המערה כגומר, אפילו מי שרק התחיל את המעשה של הביאה, יש מסכת יבמות דף נוני עמוד ב', מה זה בדיוק תחילת המעשה ומה נקרא כבר השלמת המעשה, אבל בכל אופן בכל העריות, גם אם רק היה תחילת המעשה, כבר חייבים, כאילו שכבר השלים את כל מעשה הביאה. אבל לעומת זאת, בשפחה חרופה, רק אם זה היה ההשלמה, אבל אם רק תחילת ביאה הוא לא חייב, כי התורה אומרת שכבת זרע, דווקא דבר שראוי לזרע. דבר נוסף, ובשאר העריות חייב קורבן נפרד על כל ביאה וביאה. אם הוא עשה ביאה פעם אחת, אחרי זה נודע לו שהוא היה לו בסדר, אז הוא חייב קורבן אחד. אם אחר כך הוא שוב פעם בשוגג בא פעם נוספת, אז עוד פעם הוא חייב אחר כך כשנודע לו. ככה על כל פעם ופעם, ברגע שהוא עשה את המעשה בשגגה, נודע לו שהוא טעה, אחר כך עשה שוב פעם בשגגה, עוד פעם נודע לו שהוא טעה, על כל פעם ופעם הוא חייב קורבן בנפרד. לעומת זאת, בשפחה חרופה, גם אם הוא היה עם ביאות מרובות, הוא יהיה חייב רק קורבן אשם אחד. זו חומר החמיר בשפחה. יש חומרה אחת שיש בשפחה חרופה יותר מאשר שאר העריות. כי כל הדברים שבאנו הבדלים עד עכשיו, שאר העריות יותר חמורות משפחה חרופה. כאן דווקא שפחה חרופה יותר משאר העריות. מה? שהסבא את המזיד כשוגג. שגם אם זה היה במזיד וגם אם זה היה בשוגג, האיש יהיה חייב בקורבן אשם. אבל בשאר העריות, מתי חייבים קורבן אשם? מתי חייבים קורבן חטאת? רק אם זה היה בשוגג. אבל אם זה היה במזיד, אז יש את העונשים של מזיד. בספר ערוך לנר מקשה פה קושייה אדירה. הוא אומר, זה נקרא עוד חומרה בשפחה חרופה. הרי מה אתה אומר? שחייבים כאן עונש גם אם זה במזיד וגם אם זה שוגג בשפחה חרופה. אבל בשאר העריות רק בשוגג חייבים עונש, במזיד לא. מה, שם לא חייבים במזיד עונש? שאר העריות חייבים עונשים נוראיים במזיד. על מה אנחנו מדברים פה? על חיובי מיטה קשים ביותר. מסביר הערוך לנר, אבל יש כן מקרה, בגלל שבאשם, בגלל שבשפחה חרופה חייבים אשם במזיד, יכול להיות מקרה שבשאר העריות יהיו פטורים וכאן יהיו חייבים. באיזה מקרה? אז הוא מביא כאן ש... אם אדם בא במזיד, אבל עדים לא יתרו בו לפני כן, אז בשאר העריות הוא יהיה חייב קרת. כי הרי מזיד בלי עטרה, חיוב של קרת, מיטה בידי שמיים, קרת. ולעומת זאת, בשפחה חרופה, הוא יהיה חייב קורבן אשם. עכשיו, נו, מה יותר חמור? קרת או קורבן אשם? אז בדרך כלל קרת הרבה יותר חמור. אבל אומר הערוך לנר, אם אדם חוזר בתשובה, אז אם הוא היה חייב קרת, התשובה מחפרת לו על הקרת. אבל אם הוא חייב אשם, גם אם הוא יחזור בתשובה ויתענה כמה תעניות שהוא רק יתענה, אם הוא חייב אשם, הוא יהיה חייב להביא אחר כך קורבן אשם. יוצא שיש חומרה בשפחה חרופה שיהיו חייבים להביא קורבן אשם גם אחרי תשובה, יותר מאשר שאר העריות, שאם אדם חזר בתשובה, אם הוא היה רק חייב קרת כי לא היה התראה, אז באמת התשובה תחפר לו על העניין של הקרת והוא יהיה פטור מעונש לגמרי. זה בעצם חומרה שיש בשפחה חרופה שאין אותה בשאר העריות. עכשיו, מה זה בכלל נקרא שפחה חרופה? מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. איזו היא שפחה? מה הכוונה שפחה חרופה? דעה ראשונה, כל שחציה שפחה וחציה בת חורין. שחררו חצי ממנה. היא חצי שפחה, חצי כבר משוחררת. שנאמר, כתוב לגבי שפחה חרופה ועופדי, זאת אומרת, פדו אותה, לא נפדעת, אבל מצד שני עדיין לא, נפדת, לא פדו אותה לגמרי, אז היא חצי נפדת וחצי לא. דברי רבי עקיבא, ככה גרסה. רבי ישמעאל אומר, מה הכוונה שפחה חרופה? אז הוא אומר, זוהי שפחה ודאית. מדובר כאן ממש על שפחה גמורה, זה הכוונה שפחה חרופה, אפילו לא מדובר פה שהיא חצייה משוחררת. רבי הגרסה פה אלעזר בן עזריה אומר, הוא מסכים עם דעתו של רבי עקיבא. כל עריות מפורשות שהן בדרך כלל בנות חורין, ושיעור אין לנו יוצא מן הכלל עריות שהן לא בנות חורין, אלא אישה הזאת חציה שפחה וחציה בת חורין. כיוון שכל העריות שבתורה הן בנות חורין, אז גם זו שהיא בעצם יצאה מהכלל כי היא קצת שפחה, אבל לא תוציא אותה לגמרי מהכלל, אלא היא עדיין מדובר שהיא חצי בת חורין. וכמו שאמרנו, בעצם רבי אלעזר בן עזריה הוא הולך כמו דעתו של רבי עקיבא, והגמרא תבאר בעצם מה הוא בא להוסיף, מה הוא בא לומר. אומרת הגמרא, מינה לן דהי לקיה והוא לא לקי. שמעת דבר כזה? בעל שפחה חרופה, היא חייבת מלכות אם זה היה במזיד, הוא פטור ממלכות, אפילו אם זה היה במזיד. אמנם חייב אשם, אבל מאיפה אנחנו יודעים שבאמת הוא פטור ממלכות? דתנו רבנן, הפסוק לגבי שפחה חרופה כותב, ביקורת תהיה. ביקורת תהיה. מה זה? הגמרא תכף תבאר שזה הכוונה, ביקורת הכוונה מלכות. עכשיו, מי מקבל את המלכות האלה? יכול שניהם לוקין, גם הוא וגם היא. תלמוד לומר, תהיה. לשון נקבה. היא לוקה והוא אינו לוקה. ומניין דעדין ביקורת לשנה דמלכות הוא? מי אמר לך שביקורת הכוונה מלכות? אמר רבי יצחק, ביקורת זה מלשון תהי בקריאה. הדין של היה שיצטרכו לקרוא. מי קורא, מה קוראים? כדתניא, גדול הדיינים מקרא. איך הולך התהליך של נתינת מלכות? גדול הדיינים הוא קורא את הפסוקים שאותם קוראים בשעה שנותנים מלכות למי שמחויב מלכות. מה הם הפסוקים? אז הפסוקים הם ככה, מביא את זה משנה מסכת מכות דף כ"ב עמוד ב', אם לא תשמור לעשות, מה שכתוב בספר דברים פרק כ"ח פסוק נ"ח, ויפלא השם את מכותיך ואת מכות וכולי, מה שכתוב בהמשך שם בפסוק הבא, פסוק נ"ט, ושמרתם את דברי הברית הזאת, מה שכתוב בפרק אחר כך, פרק כ"ט פסוק ח', ובסוף מביאים פסוק בתהילים, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, מה שאנחנו מכירים, את הפסוקים האלה גדול הדיינים הוא זה שמקרה. הדיין השני מונה כל הלקאה, הוא אומר את המספר, הלקאה ראשונה, שנייה, אחד, שניים. הדיין השלישי אומר לשליח אקהו, זה הסדר של ההקראה. אז מה שכתוב כאן, ביקורת, הכוונה תהה בקריאה בדין הזה של מלכות שקוראים בשביל לתת את המלכות. רבשי אומר, מאיפה אנחנו יודעים שביקורת זה לשון מלכות? בביקור תהיה, הוא יהיה בדין שמבקרים ובודקים כמה מלכות אפשר לתת, שזה כמובן העונש של מלכות, כדתנן, גם זה משנה מסכת מלכות דף כ"ב. המשנה שם כותבת, אין עומדין אותו, האדם שחייב לקבל מלכות, הרי צריך לעמוד אם הוא מסוגל לקבל, וכמה מלכות הוא מסוגל לקבל, אבל כשעומדים אותו, עומדים רק במספר שאפשר לעשות אותו 3. מרת 3, 6, 9, 12, רק בשלישיות, לא נאמר 3, ואז עוד 2, 5, רק מספרים שהם הולכים בשלישיות. אין עומדים אותו אלה מכות הראויות להשתלש. בכל אופן, אבל רואים מפה שהיו בודקים, היו עושים ביקורת, מבקרים, בודקים כמה מלכות האדם שמחויב יכול לקבל, ולפי זה נותנים לו, וזה עונש מלכות שיש בו את העניין של ביקורת. תנו רבנן, בזמן שהאישה לוקה, בזמן, מתי אנחנו נותנים מלכות לשפחה חרופה? כמובן שמדובר פה שהיא גדולה, לא קטנה, פחות מגיל 12, ומדובר פה שהיא עשתה במזיד, ואז היא מקבלת מלכות. במקרה כזה האיש מביא קורבן, אבל במקרה שאין האישה לוקה, למה? אם היא הייתה קטנה, או גם אם היא הייתה גדולה, זה היה בשוגג, אין האיש מביא קורבן. היא, למה? כי האיש חייב, גם אם זה היה בשוגג, אבל האישה חייבת רק אם זה במזיד. אז לכן, ברגע שהאישה, ברגע שהאיש היה מזיד וגם האישה הייתה מזידה, אז אמנם הוא יקבל עונש. אבל אם האישה בעצמה הייתה שוגגת או קטנה, חידוש גדול, אז גם האיש פטור מעונש, הוא לא מביא קורבן אשם. שואלת הגמרא מנלן, כזה חידוש, אם האישה פטורה אז גם האיש פטור, איזה מין דבר נפלא. אמר רבא דכתיב, ואיש, כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, היא מיועדת לאיזה מישהו, זאת אומרת היא כמו נשואה, אבל לא שייכת לנשואין, אז היא מיועדת למישהו, ועובדי לא נפדעת, היא עדיין שפחה. או חופשה לא ניתן לה, ולכן היא עדיין שפחה. אז הפסוק שם ממשיך וכותב, ביקורת תהיה, כמו שאמרנו זה כוונה מלכות, לא יומתו כי לא חופשה, לא צריך לתת עונש של מוות, כי מדובר פה על שפחה בסך הכל, היא לא משוחררת, והביא את השמו להשם, מחויבים קורבן השם. מדייק את הגמרא, מכדי, הרי עד הכה, בעניין הזה שכתוב ביקורת תהיה, עד הפסוק של ביקורת תהיה, באיש כמשתה יקרא. עד המילים ביקורת תהיה, הפסוק מדבר על האיש. ואיש, כי ישכב את אישה, שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש, ועובדי לא נפדעת וכולי, כתוב ביקורת תהיה. זה מדובר פה על האיש. אז אם כן, נכתוב והביא את השמו להשם. ולבסוף לכתוב ביקורת תהיה. זה הרי הדבר הכי פשוט שיכול להיות. אם היו נותנים בידיים עם ההבנה המוגבלת שלנו לכתוב את הפסוק, איך היינו כותבים? ברגע שכתוב כאן על האדם שעשה את המעשה שהוא לא בסדר, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרה, ואיש שפחה נחרפת לאיש, ועובדה לא נפדת או חופשה לא ניתן, עד פה סיפרנו מה הבן אדם הזה עשה. פה היינו כותבים את העונש, מה שהיינו נותנים לו. מה? והביא את השמו להשם. למה הפסוק ממתין עם העונש של האיש עד אחרי ביקורת תהיה? כי ביקורת תהיה זה בעצם העונש של האישה. אלא מה זה בא ללמד אותנו? כן, הרי קודם כל נכתוב והביא את השם עולה השם, ולבסוף נכתוב ביקורת תהיה, כמו שאמרנו. מהי כתב רחמנה בראשה, ביקורת תהיה? למה באמת בכל זאת נכתב ככה? ולבסוף כתב והביא את השם עולה השם. החיקה אמר, הפסוק פה מתכוון ללמד אותנו את מה שבאמת אנחנו פה באים עם החידוש הנפלא הזה. אם ביקורת תהיה היא, אם היא מקבלת מלכות השפחה הזאת, והביא את השמו להשם, באמת האיש גם קבל את העונש שלו, שהוא צריך להביא קורבן השם. ואם לא תהיה ביקורת, אבל אם היא הייתה בשוגג, או שהיא הייתה קטנה, אותה שפחה, אז גם הוא לא יביא את השמו. הוא גם כן פטור מהשם. שואלת הגמרא, מי אמר ששפחה באמת תהיה פטורה מקורבן? אימא, אולי נאמר, הוא הבועל לא ננש גם במלכות וגם בקורבן. למה? כן, הגמרא פה בעצם שואלת, אנחנו יודעים שאיש חייב קורבן אשם, בסדר? אנחנו יודעים שאישה חייבת מלכות, ביקורת תהיה. מי אמר לנו שהאישה חייבת רק מלכות? אולי היא חייבת גם קורבן אשם. מי אמר שרק האיש חייב קורבן אשם? אמא, הוא מעתה יקרא, אותו הפסוק באמת ממעט ממלכות, כי כתוב תהיה לשון נקבה, אבל היא, השפחה, תלכה ותהי קורבן, תקבל גם מלכות, ביקורת תהיה, וגם תביא קורבן אשם. עונה הגמרא, כתוב והביא לשון זכר, והביא את השמו להשם כתיב, רק האיש חייב קורבן אשם ולא האישה. אמר רבי יצחק, בוא תשמע דין בהלכות שפחה חרופה. לעולם אינו חייב, אותו אדם שבא על שפחה חרופה, אלא אם הוא בא על שפחה בעולה בלבד. דווקא אם היא כבר הייתה עם מישהו, רק אז הוא חייב. שנאמר, ואיש שפחה נחרפת לאיש. נחרפת, הכוונה שהגוף שלה השתנה על ידי זה שהיא נבעלה. ומה אם משמע די נחרפת לישנה די שנוייהו? מי אמר שזה הכוונה שהיא השתנתה? מי אמר שזה הכוונה נחרפת מלשון שינוי? דכתיב, הפסוק כותב, ותשטח עליו הריפות. ותשטח עליו הריפות, שטחו תבואה קדושה. קוראים לזה הריפות. זה תבואה קדושה. המלבים אומר שהי מתחלף בחטא, כי זה הרי מגיע מאותו מוצא בפה, אומרים את האות הי ואומרים את האות חטא מאותו מקום בפה. אז לכן, זה הכלל בלשון הקודש שזה מתחלף. אז אם כן, זה כאילו שכתוב כאן, ותשטח עליו חריפות, כי חריפה זה כוונה דבר שהשתנה, כי הרי פה התבואה קדושה, וכאן מדובר גם כן על דבר שהיה בו שינוי. והיא בהתאם, מאיפה יודעים שזה הכוונה נחרפת מלשון שהגוף השתנה? הפסוק אומר, אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך חריפות, גם אם תיקח את האוויל, את הטיפש, ותכתוש אותו ביחד עם התבואה שקודשים אותה, בכל זאת זה לא יעזור לך שום דבר, לא, תסור מעליו איוולתו. הוא לא יעזוב את הטיפשות שלו, את האיוולת שלו. גם תכתוש אותו באלי, הכוונה בידית של המכתשת, זה לא יעזור. בכל אופן, אבל רואים מפה שהעריפות, הכוונה חיטים קטושות, אז אם כן, זה גם כן מדבר על דבר שהשתנה, חיטים שהשתנו, אז בחרופה הכוונה אישה שהשתנתה על ידי שהייתה עם מישהו קודם לכן. כשעם ישראל עלו אחרי חורבן בית המקדש הראשון, באו לבנות את בית המקדש השני, הפסוק שמה כותב בספר עזרא, וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נוכריות, ואז כתוב שם, ויתנו ידם להוציא נשיהם. עולים לארץ ישראל, בונים את בית המקדש השני, החליטו שהם רוצים לעזוב את הנשים שהיו נוכריות שהיה בידיהם, והביאו לקורבן, והשמים אל צון על השמתם. הביאו קורבן השם. קורבן השם על איזה סוג חטא של נישואים שהם אינם טובים צריך להביא. אמר רב חיסדא, מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו, לכן הם צריכים להביא קורבן אשם, אשם שפחה חרופה. למדנו במשנה איזוהי שפחה חרופה וכולי, הבאנו על זה שלוש דעות, עכשיו הגמרא מביאה את המקורות של כל אחד מהדעות. תנו רבנן. הדעה הראשונה זה דעתו של רבי עקיבא, פסוק אומר, ואופדי, אני מבין מפה שכבר פדו אותה, יכול כולה, נבדתה לגמרי. תלמוד לומר לא נפדעת, אז היא לא נפדעת לגמרי. היא לא נפדעת, הגרסה פה יכול כולה, היא לא נפדעת בכלל. תלמוד לומר ואופדי, אז מה קורה פה? היא נפדעת או שהיא לא נפדעת? הכיצד? פדויה ואינה פדויה. חציה שפחה וחציה בת חורין, ומדובר פה שהיא מאורסת לעבד עברי. דברי רבי עקיבא. רבי ישמעאל אומר, מדובר פה גם בשפחה כנענית הכתוב מדבר. אני מסכים איתך שמדובר על חצי שפחה וחצי בת חורין, אבל גם בזה. וכתוב הרי ואופדי לא נפדעת, אז אומר הכוונה, היא לא נפדעת בכלל. לגבי פדיון, היא לא נפדעת. ומדובר פה שהיא מאורסת לעבד עברי. כמובן לא מאורסת, אין קידושין בשפחה. מדובר פה שהיא מיוחדת לעבד עברי, שהאדון היה לו עבד עברי גם, הוא נתן את השפחה הכנענית לעבד עברי, שיביא לו ולדות עבדים. ואם תשאל אם כן, שמדובר פה שהיא שפחה לא נפדתה בכלל, מה תלמוד לומר ועובדי לא נפדת? היה צריך להיות כתוב והיא לא נפדת. מה זה ועובדי? המילה הזאת מיותרת. דיברת תורה כלשון בני אדם, אנשים שמדברים בלשון כפולה כזאת, אז לכן התורה כך כותבת את זה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, כמו דעתו של רבי עקיבא, כל העריות שאסורות בביאה, מפורשות לנו שמדובר פה בבני חורין. משויר לנו אחת שיוצאת מן הכלל שהיא שפחה נחרפת, מדובר פה גם כן שהיא קצת בת חורין. חצי שפחה וחצייה בת חורין, ומדובר, אני גם מסכים, ומאורסת לעבד עברי. דעה רביעית, אחרים אומרים, הפסוק אומר שם בסוף, לא יומתו כי לא חופה שם. מדובר פה בשפחה כנענית, הכתוב מדבר, ומאורסת לעבד כנעני ולא לעבד עברי. זו שיטה מעניינת, דעת אחרים, שלא מדובר פה שמיועדת לעבד עברי, אלא לעבד כנעני. טוב, עכשיו הגמרא תדון בכל הארבע דעות. אומרת הגמרא, לפי דעתו של רבי ישמעאל, שמדובר פה אפילו שפחה חרופה, אפילו אם היא לא נפדתה בכלל, היא שפחה גמורה. בשלמה ועובדי לא נפדת, מסכים איתך. כדי קטני, לדברת תורה כלשון בני אדם, מסכים. אלא דקטני, היא מאורסת לעבד עברי מנהלן, מי אמר לך שהיא מאורסת לעבד עברי? דכתיב, כי לא חופשה. מכלל, דהוא, הוא כן חופש. זאת אומרת, היא לא חופשה. היא לעולם לא תשתחרר. אבל הוא, העבד שאליו היא מיועדת, הוא כן ישתחרר. למי מיועדת? לעבד עברי. מתי הוא עתיד להשתחרר? אדם שקונה עבד עברי, ישראל שקונה עבד עברי, 6 שנים הוא עובד אצלו, אבל אחרי זה הוא משתחרר. אז מדובר כאן שהיא לא חופשה, אבל היא מיועדת לעבד עברי, שהוא כן עתיד לצאת לחופש אחרי 6 שנים. עכשיו שואלת הגמרא לפי דעתו של רבי אלעזר בן עזריה. לכאורה, מה הוא אומר? שמדובר פה שזה חצי שפחה, חצי בת חורין, משוחררת, ומיועדת לעבד עברי. רבי אלעזר בן עזריה, היינו רבי עקיבא, מה הם חולקים ביניהם בכלל? תרצת הגמרא לרבי ישמעאל כאמר. בעצם פה רבי אלעזר בן עזריה בא לדבר עם רבי ישמעאל. אומר לו, לדידי, בעלמא קבתח סבירה לי. אתה יודע מה, בכל המקומות אני ממש מסכים איתך דיברת תורה כלשון בני אדם. אני גם אומר שזה שכתוב כפל הלשון, זה לא אומר שזה מיותר בדרך כלל, אבל מה? פה אני כן חולק עליך. והחשני, למה? כי אם ועובדי לא נפדת הזה, היא לא נפדתה בכלל, רק זה לשון כפולה. עוד זה לא מסתדר. מרדי כתיב להקרא כי לא חופשה. זאת אומרת, היא לא השתחררה. אז מה צריך לכתוב עוד פעם? ועובדי לא נפדת, למה לי? בעצם אתה כותב את אותו דבר בשתי מקומות. שמע מינה להכי עתה, זה בא ללמד שזה בא לחציה שפחה וחציה בת חורין. ועובדי, מצד אחד נפדתה, לא נפדתה, מצד שני היא עדיין שפחה. שאת הגמרא לאחרים, הדעה הרביעית. בישלמה ועובדי לא נפדת כסברי, דיברת רק לשום בני אדם, קיבלנו, באמת, אם מדובר פה שפחה לגמרי, מה שכתוב ועובדי לא נפדת, כפל הלשון כלשום בני אדם. אלא, הד עבד כנעני, מי אמר לך שמיועדת לעבד כנעני מנהלן? אמר קרא, כי לא חופשה, היא לא השתחררה. אם אינו עניין לדידה, אני מבין שהיא לא השתחררה, כי הרי כתוב ועובדי לא נפדת, הכוונה שהיא לא השתחררה, אז יש כתוב ועובדי כפל הלשון כלשון בני אדם, אבל כבר כתוב כאן שהיא לא השתחררה. אז למה צריכים לכתוב עוד פעם, כי לא חופשה? זה מיותר. אז זה לא מדובר על השפחה, אלא זה מדובר למי שהיא מיועדת אליו, תנאו עניין לדידי, שמדובר פה שהיא מורסת לאחד שהוא עבד כנעני ולא עבד עברי. משנה מביאה את ההבדל השישי שיש בין שפחה חרופה לבין שאר העריות. כל העריות, אחד גדול ואחד קטן, בין אם הבועל הוא גדול והאישה שנבעלת היא קטנה, או להפך, אז הגדול חייב והקטן פטור. אותו דבר, אם אחד מהם היה ער, והאחד השני היה ישן, אז זה שהיה ער באמת חייב, והישן פטור. אבל לגבי שפחה חרופה, אז אם אחד קטן או שאחד הוא ישן, שניהם יהיו פטורים. תכף אנחנו נראה למה. עוד הבדל, אם אחד, זה כוונה, שאר העריות לא שפחה חרופה, אם אחד היה שוגג ואחד היה מזיד, למשל שהבועל מזיד והניבלת שוגגת, שוגג יהיה חייב בחטאת, שוגג, ומזיד בקרת. אבל לגבי שפחה חרופה, אם הבועל היה מזיד והשפחה הייתה שוגגת, שניהם יהיו פטורים. למה? כי השפחה פטורה בשוגג. ומכיוון שבזמן שהשפחה פטורה אז גם הבועל פטור, אז לכן שניהם יהיו פטורים. למדנו שבכל העריות עם אחד גדול ואחד קטן, הקטן פטור, אבל בשפחה חרופה זה לא ככה. שואלת הגמרא, ואחה בשפחה חרופה חייב קטן? למה שקטן יהיה חייב? ודאי שהוא יהיה פטור, אז מה זה שונה משאר העריות? אמר רב יהודה, אחי קטני. בוא נסביר לך את הפירוש בתחילת המשנה. כל העריות, אם היה אחד גדול ואחד קטן, למשל האיש גדול והאישה קטנה, או האישה גדולה והאיש קטן, אז הקטן פטור והגדול חייב, כי הקטן לא מחויב עדיין בעונשים, והגדול כן. והכה, בשפחה חרופה, אם אחד מהם היה קטן, גדול נמי פטור. למה? מה הייתה? מה דאמה כשיאנה הדדי, איש ואישה, התורה הקישה ביניהם, שאם האישה פטורה, גם האיש יהיה פטור. בהמשך למדנו במשנה, כל העריות אם היה אחד נאור ואחד ישן, הישן פטור, אבל בשפחה חרופה זה שונה. שואלת הגמרא, מה שונה בשפחה חרופה? וכאן ישן נמי חייב, מה יעלה בדעתך שבשפחה חרופה גם ישן יהיה חייב? למה שיהיה חייב? הוא הרי לא בר עונשין במצב כזה. אמר רב יהודה, אמר רב אחי קטני, כל העריות, אם היה אחד נאור ואחד ישן, האיש ער, האישה ישנה, או הפוך, הישן פטור והנאור חייב. ישן, לא במצב של עונש. הנאור חייב עונש. אבל וכאן, במקרה ששפחה חרופה, לא משנה מי מביניהם שהיה ישן, אפילו הנאור יהיה פטור, מה הייתה מה? דמקשיה נעדה, די ישקש בין השפחה לבין הבועל, ומכיוון שבאחד משניהם יהיה פטור, אז השני גם כן יהיה פטור. מביאה הגמרא ברייתא שלא כך מובנת. תני תנא קמיה דרב ששת. אחד ששונה ברייתא, טבעי ברייתא לפני רב ששת. הברייתא אומרת ככה. עשו גומר כמערה, עשו את זה שמתחיל את מעשה הביאה ולא סיים, כמו אדם, מי שסיים, כמו אדם שלא סיים, כמו מי שרק התחיל, וגם מתכוון כשאינו מתכוון, אדם שמתכוון לביאה, לאדם שלא מתכוון לביאה, אדם שבא כדרכה, כמי שאדם שבא שלא כדרכה, ועשו את הבא כשהוא נאור למי שבא כשהוא ישן. לא מובן. מה, אם מדובר פה על מקרים שאי אפשר לכאורה להשוות ביניהם. אז רב ששת שאל על מי שהביא לפניו את הברייתא, אמר לי, מהי כאמרת? תסביר לי מה שאתה אומר פה. היא בשפחה חרופה קטני, על מי מדובר פה שגומר כמערה, מתכוון כאינו מתכוון? מי זה? באיזה מקרה? אם זה מדובר בשפחה חרופה, מה יעשו גומר כמערה? מה, אדם ש... רק מערה זה כמו שהוא גומר? מה פתאום? גומר בשפחה חרופה מחייב, מערה לא מחייב. התורה כותבת בשפחה חרופה שזאת רק אם הוא עשה שכבת זרע, דיינו שיכול להוליד מזה, רק אז הוא יהיה חייב, אבל אם זה רק התחיל, יהיה פטור. אז אם כן זה לא אותו הדבר. שאלה נוספת על הברייתא, ותו, הברייתא אומרת, מתכוון, מי שמתכוון לביאה, עשו אותו כמי שאינו מתכוון לביאה. מה באמת זה ככה? אם מכוון, מחייב. אם לא, לא מחייב. אנחנו הרי יודעים שאדם שהתכוון חייב, אדם שלא התכוון, בוודאי שיהיה פטור. אז אם כן, הרי בכל העריות, אדם למשל שנפל מהגג, הוא לא התכוון, הוא יהיה פטור, אז מה אתה משווה אדם שמתכוון לבין אדם שלא מתכוון? שאלה נוספת, שאלה שלישית. וכדרכה, כשלא כדרכה, נעמי, כדרכה בשפחה חרופה מחייב, ושלא כדרכה לא מחייב. הרי בשפחה חרופה, אדם שבא שלא כדרכה לא יחייב אשם. למה? מה הייתה? מה שכבת זרע כתיב, ולגבי ביאה שלא ראויה להזריע, לא יחייב בשפחה חרופה. ומה נאור כישן? מה אתה אומר שחייבים נאור כישן? הרי נאור חייב, ישן יהיה פטור. אז זה לא מדובר פה לכאורה בשפחה חרופה. אז במי כן מדובר פה? והיא בשאר עריות. קטני עשו גומר כמערה. כתוב כאן שאחד שגומר, הדין שלו הוא כמו מערה. בשאר עריות זה לא מסתדר. איפכה היא באה אלה למתני. היו צריכים לכתוב שמי שהתחיל מעשה ביה זה כמו שהוא גמר את מעשה הביה. אמר לי, אז אתה נאמר לרב ששת, איזה שאלות, איזה שאלות. איסמיי, אני הולך למחוק את הברייתא הזאת, אני יותר לא אגרוס את זה בגרסה שלי. אמר לי, לא, אל תמחק את הברייתא, אפשר ליישב את זה שהכל פה מדובר באמת על שפחה חרופה. מה שכתוב כאן, שעשו, באמת, מה שכתוב כאן, עשו גומר כמערה. מה פירוש עשו גומר כמערה? עשו גומר שלא כדרכה בשפחה חרופה. שלא כדרכה בשפחה חרופה, דלא מחייבי, יהיה פטור במקרה המיוחד הזה, כמו שאמרנו, כתוב שכבת זרע, עשו את זה באותו דין כמערה כדרכה. כמו לגבי אדם שמערה בשפחה כדרכה, שהוא לא יהיה חייב, כי הוא רק התחיל בביאה, וזה גם כן לא שכבת זרע. שכבת זרע כתיב, אבל פה, שלא כדרכה, אפילו אם הוא עשה את כל האיסור, בכל זאת הוא לא יהיה חייב, כי זה לא מגיע לשכבת זרע. מה שהברייתא אומרת שהעשו מתכוון כשאינו מתכוון, מה הכוונה? עשו מתכוון לביאה שלא כדרכה בשפחה, זה פטורין. כי הרי שלא כדרכה, אפילו אם זה מתכוון, הוא לא יהיה חייב ביאה שם, כי זה הרי לא שכבת זרע, עשו את זה כאינו מתכוון כדרכה. ברגע שהוא עשה את זה כדרכה, אבל הוא עשה את זה הרי בלי כוונה, אז גם פה הוא יהיה הרי פטור. למה? גם פה זה שכבת זרע כתיב, וזה לא ראוי להזריע. אותו דבר, מה שכתוב, נאור כישן. מה פירוש עשו נאור כישן? דנו את מי שהיה נאור בשעת ביאה שלא כדרכה, בשפחה חרופה דפטורין. למה? שפטורין למה? כי זה היה שלא כדרכה. כמו ישן כדרכה, שגם הוא יהיה פטור. מה הייתה? זה שכבת זרע כתיב, וגם פה, ברגע שזה שלא כדרכה, זה לא ראוי לשכבת זרע. בעצם זה אותו טעם בשני המקרים. המקרה שזה שלא כדרכה, זה מכיוון שכתוב שכבת זרע. נמצא מה שכתוב בתחילת הברייתא, הסוג גומר כמערה, מתכוון כשאין מתכוון. מה הכוונה? מתכוון ומערה בשפחה, הוא יהיה פטור. אז למה הוא יהיה פטור? מכיוון שזה הרי רק תחילת ההרה, וזה לא ראוי להזריע. כי אז עשו את הדין שלו שהוא יהיה פטור, כמו שאין מתכוון בכל ההריות, שתמיד שם באמת הוא יהיה פטור. מה הכוונה בסוף הברייתא נאור כישן? עשו את הדין של ישן כדרכה בשפחה חרופה שהוא יהיה פטור, כישן דהריות שגם שם יהיה פטור, כי הרי בכל ההריות ישן פטור. אז אם כן נמצא שאפשר לפרש מה הכוונה נאור כישן, נאור שלא כדרכה בשפחה. אם זה היה אבל שלא כדרכה, אז הוא יהיה פטור כישן דכל ההריות, שגם שם הם הרי פטורים. הדרן הלך פרק שני, פרק ארבעה, מחוסרי כפרה. אנחנו מיד מתחילים את הפרק השלישי. הפרק השלישי, פרק אמרו לו, מדבר כאן, תחילת הפרק בכל אופן, על אדם שאכל חלב, או שהוא לא אכל חלב. בכל אופן, באים פה ואומרים לו שהוא אכל חלב. האם הוא יהיה חייב חטאת על זה שהוא אכל חלב בשוגג, או שהוא יהיה פטור? אז ככה, אומרת המשנה, אם אמרו לו אכלת חלב בשוגג, הוא מביא קורבן חטאת, גמרא תבאר כמה עדים יש פה, והאם הוא מודה או שהוא בכלל מכחיש. עוד מקרה, אם עד אחד אומר אכל חלב אותו אחד בשוגג, ועד אחר אומר לא אכל, או אישה אחת אומרת שהוא אכל חלב בשוגג, ואישה אחרת אומרת הוא לא אכל. מה הדין במקרה כזה? אנחנו אומרים שיש ספק אם הוא אכל או לא. מה קורה במקרה של אדם שאם הוא היה עושה בשוגג, היה במקרה של אדם שאוכל חלב בשוגג, חייב חטאת, אז אם הוא מסתפק אם הוא אכל או לא, הוא מביא אשם תלוי, אז גם במקרה הזה הוא מביא אשם תלוי. מקרה שלישי, אם עד אחד אומר שהוא אכל, והוא עצמו אומר, מה אתה מדבר? לא אכלתי, אני בטוח. הוא יהיה פטור. מקרה רביעי, שני עדים. והם אומרים שהוא אכל חלב, ראינו, בשוגג הוא אכל. והוא אומר, לא אכלתי, תפסיקו, על מה אתם מדברים? רבי מאיר מחייב חטאת וחכמים פותרים, ככה הגרסה. אמר רבי מאיר לחכמים, הרי זה קל וחומר, עדים, אתם מבינים מה מדובר פה, אתה יודע מה זה שני עדים? אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, מגיעים שני עדים, שהוא חילל שבת במזיד עם עדים והתראה, הוא חייב מיטה חמורה. אז מה, הם לא יחייבו אותו? לא הביאו לידי קורבן הקל? מה קורבן? אז יביא קורבן חטאת, מה הסיפור הגדול פה? אם הם מחייבים אותו מיטה, לא יחייבו אותו קורבן? אמרו לא. אז חכמים טענו לרבי מאיר, מה אם ירצה, הוא יכול לטעון ולומר, מזיד הייתי כשאכלתי את החלב, אז אני אפטור מקורבן. ואפטור מן החטאת, לכן גם כשהוא טוען, לא אכלתי חלב, הוא נאמן, הוא לצריך להביא קורבן. אומרת המשנה, אם אדם אכל כזית של חלב, ואחר כך הוא אכל עוד כזית של חלב, אז אמרו לו, מה אתה עושה פה? כזית, עוד כזית, מה אתה אוכל כל כך הרבה כזיתות של חלב? אומר, באמת, זה חלב, וואי, מה עשיתי, לא שמתי לב, לא ידעתי. לכל היה בלם אחת. אינו חייב, אלא חטאת אחת, למה? כי הוא לא תפס את עצמו בין שתי הפעמים שהוא אכל. אבל אם הוא אכל איסורים שונים לגמרי, כזית חלב, או וגם כזית דם וכזית פיגול ונותר, זה כל מיני איסורים שחייבים בכזית, אם זה היה בשוגג חטאת, ואפילו שזה הכל היה באלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. זה הכל פה, כל אחד מהם הוא איסור בפני עצמו, והדבר הזה הוא חומר שיש באכילת מינים הרבה של איסור, שאוכל כזה סוג איסור וכזה איסור, כמה סוגים, יותר מאשר אכילת מין אחד של איסור. למה? כי הוא יהיה חייב על כל כזית וכזית בפני עצמו. וחומר במין אחד ממינים הרבה, יש דבר שיש חומרה יותר גדולה אם הוא אוכל מאותו סוג איסור מאשר אם היה אוכל כמה איסורים. מה, באיזה מקרה זה מדובר? שאם אכל כחצי זית של איסור וחזר ואכל כחצי זית של איסור אחר באלם אחת, שני החצאים הם ממין איסור אחד, הוא יהיה חייב חטאת, הם מצטרפים לכזית שלם. אבל אם זה היה שני חצאי זיתים משני מינים, אז הוא יהיה פטור, כי הם לא מצטרפים ביחד. אומרת הגמרא קטני, תחילת המשנה למדנו, אם אמרו לו עדים, עד אחד, לא כתוב כמה, אכלת חלב, שוגג, מביא חטאת. שואלת הגמרא, אמרו, כמה אביין? כנראה לשון רבים, טריין, שני עדים, בסדר? והוא, מה אמר לאון? מה הוא עונה להם? שותק? אילם עד שתיק ולא כמכחיש לו? אם ככה מדובר שהוא באמת לא הכחיש אותם? אז אלא שתיקה כטריין? אז מה משנה פה? שאם הוא שותק בפני, שתיקה לטריין שותק בפני שני עדים, הוא דמביא חטאת, על שתיקת אחד לא. רגע, אמרו לו אכלת, שניים, והוא שותק. אז חייב. ואם רק אחד אמר לו אכלת, והוא שותק, אז הוא יהיה פטור? אם המציע אתנו, אז תגיד את החלק השלישי של המשנה. עד אחד אומר, אכל. והוא אומר, לא אכלתי. אמרת לא אכלתי, אז פטור. אבל אם לא היית אומר כלום, שותק, תמה דמכחיש לי, שהוא אומר, אתה אומר אכלתי, אני אומר לך לא אכלתי, אז הוא יהיה באמת פטור, אבל שתיק. אבל אם הוא שותק והוא לא אומר כלום, מחייב, אז הוא יהיה חייב כן קורבן. וכל שכן טרי, אז ודאי ששתיים שהוא שותק בפניהם הוא יהיה חייב. אז מה צריך לכתוב? אמרו לו שניים והוא שותק. אם דובר פה שהוא שותק, מספיק אפילו אם עד אחד אומר שהוא אכל חלב, משוגג, אם הוא שותק והוא לא אומר לו לא אכלתי, אז הוא יהיה חייב. למה צריך לדבר פה על שני עדים? אלא מה חייבים להסביר שבתחילת המשנה מדובר, די כמכחיש לו, הם אומרים אכלת, והוא אומר להם לא אכלתי. אני מאוד מכבד אתכם, אבל אני לא אכלתי, תעזבו אותי לנפשי. ומני, מי אומר שחייב להביא קורבן חטאת? שני עדים אומרים לו, אכלת, אומר לא אכלתי. אם לבית הדין, תשמע, פה זה הבית הדין של רבי מאיר. פה פוסקים שאתה חייב. מה אני רבי מאיר דאמר? הכחשה לויתרי אליו הכחשה. לא מתייחסים בכלל להכחשה שלו. יש פה שני עדים. אז אנחנו כבר כאילו רואים את המעשה. אנחנו רואים איך שאתה אכלת. כי שני עדים זה בעצם הוכחה ממש ממש חזקה. לפי דעתו של רבי מאיר. ואם הוא מכחיש, לא מתייחסים להכחשה שלו, ולכן הוא יהיה חייב חטאת. אבל לפי דעת רבנן יהיה פטור. ומה היקה משמלן? מסייפה שם את מיני. אנחנו כבר דעת רבי מאיר במקרה השני, כששניים אומרים לו, אכלת, והוא אומר, לא אכלתי, אומר רבי מאיר, הוא יהיה חייב. אז מה בעצם בתחילת המשנה באים ללמד? אומרת הגמרא, הסיפה מלמדת את מה הכוונה בתחילת הברישה. אחי כמה, דבר זה, מה שלמדנו בתחילת המשנה, מחלוקת רבי מאיר ורבנן. והדברים פה שהוא חייב חטאת, מה שנאמר בתחילת המשנה, זה דווקא לדעת רבי מאיר, ותיקה מכחיש לי, מדובר פה שאדם מכחיש את העדים, וזה המקרה של המחלוקת רבי מאיר וחכמים, וסתם משנה פה, זה לפי דעת רבי מאיר. אז עד פה בעצם הסברנו שמה הכוונה פה, אמרו לו, כוונה שני עדים, שון רבים. איקה דאמרי לא, אמרו לו נמי חד קרי לי. יכול להיות שכתוב אמרו לו, והכוונה פה לבן אדם אחד. יכול להיות, שון רבים. כמו שלמדנו את זה במקום אחר, דתנן, משנה אומרת, בסוף מסכת יבמות, משנה ממש, סתם יש שם כמה משניות שמאוד כדאי פעם אחת לראות אותן, היסוד של כל דיני היתר הגונות, איך אפשר להתיר אישה הגונה שבעלה לא יודעים מה קורה איתו, האם הוא חי או שהוא לא חי. שם כתוב משנה כזאת, האישה שהלך בעלה למדינת הים, הלך, ובאו ואמרו לה, מת בעלך, וניסית, על פי העדות, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, אחר כך בבעלה הראשון, נו מה עושים עכשיו? תצא מזה ומזה, היא לא יכולה לא להיות עם בעלה הראשון ולא עם האיש השני. דקאי מלן, כי מקובל, מקובל בידינו שמה הכוונה ואמרו לה? אמרו לה זה הכוונה לכאורה לשון רבים, אבל לא. דאפילו בחד, הרי עגונה אפשר להתיר אפילו ביד אחד, אמרו לה, הכוונה פה אפילו יד אחד. אז אותו דבר גם כאן, כשכתוב, אמרו לו, אכלת חלב, אכלת חלב, מביא חטאת, מדובר פה אפילו יד אחד אמר. עכשיו, מי אמר לך ששם הכוונה אמרו לו, זה הכוונה אחד? ממאי? מדיקתה ניסייפה, ניסית שלא ברשות. אם היא התחתנה בלי לקבל רשות, אחרי ששמעה שבעלה מת, מותרת לחזור לו לבעלה הראשון. מה יש לו ברשות? מה פה שהיא התחתנה בלי רשות? ודאי מדובר פה שזה היה מותר. רק שלא ברשות בית דין, לא היו צריכים את היתר של בית דין, אלא מה? בית דין. באו שני עדים ואמרו לה שבעלה מת, לכן היא התחתנה, אז אם ככה היה ודאי מותר לה להתחתן, אז זה שהתחתנה עם מישהו אחר, לא צריך לקנוס אותה. ולהגיד לה, עכשיו כשבעלך הראשון הגיע, אסור לך לא להיות עם השני ולא עם הראשון. לא, כי זה שהלכה הייתה עם הראשון, התחתנה זה שהלכה והתחתנה עם השני, זה היה ביתר, אז נותנים לה לחזור לראשון. מכלל דרישה, סימן שתחילת המשנה מה שכתוב, אמרו לה, זה הכוונה ברשות בדין ובעד אחד. זה לא הכוונה בשני עדים, אלא בעד אחד. ושם כתוב, תצא מזה ומזה, גם מהבעל הראשון וגם מהאיש השני. אלמה, מה שכתוב כאן, אמרו לו, גבי עד אחד קטני אמרו, גם כשיש עד, גם עד אחד זה כתוב לשון רבים. והחנה מדי קטני אמרו לו, משמע אפילו עד אחד. גם מה שכתוב במשנה שלנו, אמרו לו, אכלת חלב, לא הכוונה שזה שני עדים, אלא אפילו עד אחד. והוא, מייקה אמר, טוב, יש פה עד אחד שאומר לו, אכלת חלב. שמעתי. מה עונה הזה שמאשימים אותו שהוא אכל חלב? אילה מדיקה מכחיש לי, אומר לו, אל תגיד דברים שאתה לא יודע, לא אכלתי חלב. ממה הייתי? והקטני מציאתה, חלק השלישי של המשנה כתוב, עד אחד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי, המשנה אומרת פטור. אז ודאי שלא זה המקרה של המשנה בתחילת המשנה, אלא דשתיק. זאת אומרת שהוא שותק, כך אתה אומר, טוב, אני לא יודע. זאת אומרת, הוא שותק, הוא לא מכחיש. אז גם זה מיותר, ממציאת השמע מינה. בחלק השלישי של המשנה כתוב, עד אחד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי, אז מה הדין? אז הוא יהיה פטור, מדייקים מזה טעם, הדקה מכחיש לי, אומר לו לא אכלתי. אבל שתיק משתק, אם הוא לא אומר כלום, הוא יהיה חייב. אז מה בעצם התחילת המשנה בא ללמד אותנו? עונה הגמרא גם כאן, שהחלק השלישי בא לפרש את תחילת המשנה. לעולם דלא מכחיש לי, מדובר פה שהוא אומר, אתה אומר שאני אכלתי חלב? טוב, אני שומע. נו, אז מה כתוב פה? שהוא יהיה חייב, כי הנאשם פה לא מכחיש. אז בעצם, זה מה שהכוונה. אמרו לו, הכוונה עד אחד שאומר לו, אכלת חלב, מביא חטאת. ואז בחלק ההמשך של המשנה כתוב, במה דברים אמורים שהוא יהיה חייב, שבאמת יהיה חייב, מדובר פה דשתיק, אבל אם מכחיש לי, אם הוא אומר, לא אכלתי, לא מסכים איתך מה שאתה מעיד, אז הוא באמת יהיה פטור. טוב, בכל אופן מהמשנה למדנו שאם עד אחד מעיד והוא שותק, מחייב אותו חטאת. ומדאורייתא מנהלן, דלא מכחיש לי חייב, מאיפה אנחנו יודעים שעד אחד שמעיד אכלת חלב, אז בסדר, הוא לא מכחיש. הוא מחייב אותו חטאת? איפה יש לנו מקור לזה? נתנו רבנן הפסוק מביא, הפסוק לגבי קורבן חטאת כותב, או הודה אליו חטאתו. נודע לו שהוא חטא, צריך להביא קורבן חטאת. עכשיו, נדייק את הגמרא מזה שכתוב, או הודה אליו חטאת, הכוונה שנודע לו, הודה לו שחטאת, זאת אומרת, נודע לו שהוא חטא. ולא שיודיעו אחרים, אני מבין מפה שהוא בעצמו נודע לו, ולא שאחרים הודיעו לו. יכול אפילו אין מכחישן, הייתי חושב שאפילו אם אחרים הודיעים לו והוא שותק, אומר, יכול להיות, גם אז הוא יהיה פטור, תלמוד לומר לא. כתוב, או הודה אליו, לא כתוב, או ידע. או הודה אליו, הכוונה מכל מקום, גם אם נודע לו לבד. זה הברייתא. שואלת הגמרא במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר פה אילי מה בטריין? מדובר פה שיש שני עדים. הרי טריין, כשיש שני עדים שמעידים ואין מכחישן, והוא לא אומר שהם טועים, קרא ביי, צריך בכלל פסוק כדי ללמד אותנו שהוא יהיה חייב. בוודאי שזה דבר פשוט, ששניים אומרים לו שהוא אכל חלב, כזית חלב בשוגג, בוודאי שהוא יהיה חייב, אלא לאו בחד. מה מדובר פה הברייתא? שעד אחד אומר לו שהוא אכל חלב. וקטני, כי אין מכחישה, נאמן. רואים פה שאם הוא לא מכחיש אותם, הוא נאמן. שמע מינה, שאם יש עד אחד שאומר לו אכלת חלב, והוא שותק, אז העד אחד נאמן. וזה המקור, שאם יש עד אחד שמעיד על בן אדם שאכל חלב ושוגג, והוא שותק, באמת, הוא יהיה נאמן לחייב אותו חטאת. עד כאן השיעור על דף י' א'.